שבת שלום.
אז כמו שכבר אמרתי כבוד הרב, אנחנו מקבלים מסרונים ואני אקריא את השאלות וממש מהרגע, שאלה שהתקבלה לפני דקה, שואל את המאזינה, מה דין אשת כהן מעוברת שאינה בחודש תשיעי לגבי כניסה לציונו של בבא סאלי לזכותו תגן עלינו, וכן לכניסה לקבר רחל? אשת כהן מעוברת שאינה בחודש התשיעי.
אשת כהן מעוברת מותר להיכנס לבית עלמין, ואין הדין של כיוון שעובר ירח אמו והיא לא כהנת, אז אין הדין, גם אם הייתה כהנת היא לא מוזרות, רק כהנים מוזרים, אמור אל הכהנים בני אהרון, אז היא לא מוזהרת. יש כאלה שהיו באמת מחמירים, או בזמן התלמוד היו מחמירים בזה, אבל היא יכולה להיכנס, אבל לא הייתי מציע בשביל מה, לאיזה צורך יש ללכת לבית העלמין, כשזה לא הורים או מה שהיא חייבת, עדיף שלא תלך או שתעמוד מרחוק, תתפלל משם, והתפילה תתקבל ברצון, לא צריך רק ללטף ולחבק את הקבר, גם אם עומדים מרחוק זה מועיל. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח, ואנחנו מחכים לעוד שאלותיכם. עוד פעם, 02 מסרונים 02-624-5566. שאלה שהגיעה גם כן, כותב מאזין, זה שרושמים מחירים 9.90 או 9.99, האם אין בזה גניבת דעת? הרי זה 10 שקלים, דוגמה.
האמת שבהלכה מוזכר דין כזה שזה אסור לעשות, כן? כמו שזה בדיוק הגדרתם את זה כגניבת דעת, כי הקורא הוא לא יודע, הוא רואה 9, הוא לא שם לב שיש שם 99 או 99, ובלב כ 10 אגורות לא מחזירים, ואם מחזירים מה יעשה בזה, יכניס את זה לקופה. אז רק למשוך את הקונים, וזה שיטה שלמדו מאמריקה ואירופה, כך לשחק עם הלקוחות, כי מסתכלים רק על הספרה הגדולה, וכך שעושים פחות, אז כאילו התחלנו לרדת, אז סימן ירידה, יכול להיות שזה יהיה מחר 8.90, אולי 7.90, אבל זה לא נכון לעשות את זה, ויש בזה בעיה הלכתית בהחלט שצריך להיזהר בזה. ולכן טוב יעשו אם יעשו, יעגלו את המספר, או שיחזירו באמת את העודף כמו שצריך. תודה.
תודה רבה וישר כוח. ואנחנו מהמסרונים שוב, שואל המאזין, כאשר אומרים יג מידות שקוראים בשם השם, זוקפים או שצריך לקוף מעט?
הבין הרבי אליהו מני את המנהג, הזכרנו את זה בקדוש בציון, שנהגו כשאומר ויעבור לחוף מעט את הראש, כך כתב גם רבי אליעזר פאפו הגאון בן איש חי, שהיום יום פטירתו, לחוף מעט, ובהשם זוקפים. וכן יש נוהגים, גם יש נוהגים אבל אין לזה שורש, לדלג מרגליים כמו בקדוש קדוש השם השם, פשוט להתפעלות ולעורר את הכוונה. אז כל מה שעשה האדם של עורר את הכוונה, ובלבד שלא יעשה תנועות משונות, אז בהחלט יש בזה עניין גדול, כי י"ג מידות, האמירה שלהם מאוד מאוד חשובה, וכאן המקום להזכיר שחבל, חבל חבל אני אומר, כיוון שבזוהר הקדוש כך מובא, ובעוד מקומות, שירצה יעיין בתרחם ציון ויראה שם שבחודש אלול כולו בשלוש שעות האחרונות של הלילה מתעוררים 13 צינורות של רחמים בשמיים. זה אחד הטעמים שהיו הדורות הקודמים היו משכימים לסליחות ואומרים אותם באשמורת, כלומר בסוף הלילה מעט קודם עלות השחר, שזה זמן מאוד יקר, ובפרט בחודש אלול. אז עשרה מי שיכול לעשות כן ולנהוג כן, ואפילו פעם או פעמיים בשבוע, ובשאר השבוע היא יקרא סליחות למשך שאר שעות היממה, מתי שיש מניין. אבל כדאי מאוד מאוד להשתדל לעשות את הסליחות כדבעי, בפרט החודש הזה ננצל אותו. שרו לנו רק 15 יום, יום ראשון, בקושי 15 יום. 6 ועוד 6, 12 ימים, בערב ראש שנה, 13 יום. אז יש לנו עוד שבועיים, בעזרת השם, אדם השתדל מאוד מאוד לעשות את הסליחות, לקיים אותם כהלכתם, להשמור את הבוקר. תודה רבה.
תודה וישר כוח לרב. אנחנו עם שאלה נוספת, שואלת המאזינה, סליחה, זה מאזין, מה סדר לימוד תיקון קראת? אם יש סדר לימוד, כידוע שעושים.
כן, יש סדר לימוד תיקון קראת. הזכרתי פעם, יש ספר שנקרא משמרת החודש. היו נוהגים בדור שעבר, וגם היום יש, אני יודע, קהילות מסוימות שעושות, כן, שביום כפחת בערב, ליל כפתת, בעינה שלפני כפתת של כל חודש, יושבים, עושים משמרה, זה נקרא. יושבים ולומדים שם. זה נקרא משמרת החודש. יש שם סדר של תרי"ג מצוות, יש שם סדר של לימוד זוהר שמתאים לעניינים של כפרת עוונות ועוד. יש שם גם משניות לומר אותם. מעין מה שנוהגו לומר בתיקון כרת שעושים לעילוי נשמת הנפטר, היום יש כבר תיקון נפטרים. אבל בזמנם לא היו עושים תיקון נפטרים, אלא היו יושבים פשוט עשרה ולומדים לעין השלם לאלוהי נשמת הנפטר. יש בזה עניין גדול, ולמה דווקא בלילה? אז יש רבי יצחק אלפיה עליו השלום. חבל שאנחנו עוזבים את כל המנהגים היפים והמקוריים שיש לנו. יצחק אלפיה כותב שלימוד של הלילה לאלוהי נשמת המת עדיף משל היום. כיוון שהוא נמצא כבי החול בחושך במקום שהוא תמון למעלה אור בגן עדן, אבל הגוף נמצא בחושך עם חלק מהנפש, ולכן אנחנו ניקח דווקא את החושך ונעשה ממנו אור. גם אם יש מידת הדין שחס ושלום מתוחה על הנפטר, ונפטר שיכול לצאת חלק לחלוטין, כי אמר כבר דוד המלך עליו השלום, ואל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. וכיוון שלילה זה זמן דין, אנחנו לוקחים את הלילה ולומדים בלילה, אז זה שלומדים בלילה, זה הופך הלימוד את הלילה מדין לרחמים. ולכן תראה שכל הקהילות בזמנם היו נוהגים לעשות לימוד בלילה. היום בעוונות מאבדים את הזמן בסעודות ובכל מיני דברים לא כל כך חשובים, משניים, וחבל, והנפטר מפסיד. ויש עוד כמה טעמים מביא למה עושים את זה דווקא בלילה, כי אנחנו רוצים גם להוסיף על הלימוד. ביום בלב הכי האדם לומד. מדובר באנשים שלא מבזבזים זמנם לריק, עובדים כמה שעות, וכמה שעות יושבים ללמוד. אז עכשיו שהוא מוסיף עוד לילה, זמן מהשינה גם, ועוסק בו בתורה, זה מועיל לזה שלומד, ודאי, מועיל לו בראש ובראשונה. וגם יש תוספת שכר לנפטר, כי הוא שגרם ובגללו יושבים בערים ולומדים תורה, אז זה עושה בשמיים דבר גדול מאוד, ומידת הדין מסתלקת מעליו ומידת הרחמים שולטת. אז לכן זה עניין של תיקון כרת, וגם מה שאמרו, מה לומדים בערב ראש חודש, מה לומדים בתיקון כרת, וגם נוסף לזה מה שכתב רבנו הארי בשער רוח הקודש, שמי שישאר ער לילה שלם מתחילתו ועד עלות השחר, מצאת הכוכבים ועד עלות השחר, ויהיה עוסק בתורה כל אותה לילה, ימחל לו אבון של קרת. ולכן המצד שאותו נפטר חס ושלום, יש לו איזה חוב או עונש, אם לא בגלגול האחרון, בגלגולים קודמים של קרת, ולומדים בשבילו לילה שלם, אין לך מעלה גדולה מזו. אז לכן כדאי מאוד, ואפילו אדם לפעמים קורא שנודד את שנתו בלילה, אז לא יבזבז את הזמן, יישב ויעסוק בתורה עד שיעלה השחר. ויעלה לו כתיקון קראת. כי זה שהוא לא ישן, ועסק בתורה כפי כוחו, אז אשרה ואשרה חלקו. אז באמת, תודה רבה.
תודה וישר כוח. הנה עוד שאלה גם קצת קשורה, זה באמת כפחת אלול, זה יום השנה של פטירת אביו של המאזין, שואל, השנה זה יוצא בשבת, איך הוא ינהג לגבי ההזכרה שזה בסמוך לראש השנה?
יקדים את זה ליום שישי, יקדים את זה יום שישי, כבזן באלול זה יום שישי האחרון של השנה, מעלתו גדולה מאוד מאוד, והלימוד של אותה לילה אין ארוך אליה, לילה האחרונה של אלול, לילה ליל שישי האחרון של אלול, ליל שישי האחרון של של השנה, וזה מכפר. יש הרב נועם אלימלך עליו השלום כותב, וזה סימוכין גם באמת בדברי רבנו ארי, שיום שישי יכול לכפר על כל העוונות שעשה כל השבוע. מתי התחיל יום שישי? כבר מאתמול בלילה, אתמול עם צאת הכוכבים, אז כבר מתחיל השעת רצון שיכול לכפר. בסוף חודש כפתת לחודש מכפר על כל החודש. בכפתת של אלול, השנה זה יוצא מוצאי שבת, ביום ראשון עצמו יכול לכפר על כל השנה. לכן מובא במדרש תנחומה שצדיקים היו נוהגים להתענות ביום ערב ראש השנה, והקדוש ברוך הוא מוחל להם שליש של עוונותיהם. אז שולחן ערוך גם כן הביא את ההלכה הזאת, את המנהג הזה יותר נכון, שצמים בערב ראש השנה. וכתוב באחרונים שמי שאוכל יאכל בצנעה, לא בפרהסיה. זה יום שאנחנו בו משתדלים להתענות או לשגף את עצמנו כמה שאפשר, כדי שניכנס לשנה חדשה נקיים, זקים וברים. אז השם יהיה בעזרנו שנוכל לעשות מה שצריך. אז לגבי היורצייט, פשוט כל יורצייט שחלה בשבת אפשר להקדים ליום חמישי או לליל שישי עצמו. תודה.
תודה, תודה לשואל. ועוד שאלה ממסרונים, לגבי מגע בתפילין של יד לפני תפילין של ראש, או תפילין של ראש לפני תפילין של יד, זה כנראה הכוונה. האם יש כאן עניין של מעביר על המצוות?
נכון שבהלכה הזהירו אותנו על כך, ואדם לכתחילה שמסדר את התפילין בכיסם כשמסיים את ההנחה ביום הקודם, אז עושים שיפגע בהתחלה, שיפגוש הן את הציצית לפני התפילין ולא את התפילין לפני הציצית, והן גם תפילין של יד לפני תפילין של ראש. או אם נניח בנפרד תפילין של ראשי ותפילין של רבנותם, המנהג הוא לברך על התפילין של רבנותם, אחרי זה חולץ אותם מחליף ומניח של ראשי. המנהג הוא לברך קודם של ראשי, עליהם מברכים. אז לכן ישים תמיד בכיס של הציצית את התפילין של רבנותם פנימה, ולפניהם מקדימה ישים את תפילין של ראשי, כדי שלמחרת בבוקר כאשר יפתח את הכיס של הציצית יפגוש את התפילין של ראשי, וגם ישים אצל היד לפני של הראש. אבל אין לכם אלא לפי ההלכה, אם הכניס את היד ולקח ויצא בידו תפילין של ראש, יעשים אותו על השולחן לידו ויוציא את התפילין של יד, יברך עליהם, ואחר כך יניח תפילין של ראש. כנ"ל אם בא לידו תפילין של רבנו תם, הוא לא יכול לברך עליהם, לא מברכים עליהם, אז מברכים רק על של ראשי, אז ישים אותם שם בצד, ישים אותם לידו, וקודם יברך על תפילין של יד של ראשי. תודה.
תודה וישר כוח. ועוד שאלה מהמסרון, שואל המאזין, וידוע שיש קבצנים ברחוב שאינם מבני עם ישראל, או כאלה שהם גם ידועים כרמאים מוכרים, האם יש מצווה לתת להם צדקה כשאנחנו יודעים מי הם?
שלום, זה עבירה גמורה. ירמיה הנביא אמר, לעת הפכה עשה בהם, שציערו אותו, שליחו אותו לבור, זרקו עליו אבנים. אז ירמיה הוא צועק, שמו בבור חיי וידעו אבן בי. זה גם באחר, גם בספר ירמיה. ירמיה הוא אומר, בעת הפכה עשה בהם. שאלה גמרא מסרת דבריו עתרה, מהי בעת הפכה עשה בהם? מכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים. שגם בשעה שעושים צדקה, לא יעשו צדקה עם אנשים מגונים. אז זה אדם שלא מברך, אדם שלא מתפלל, הוא אדם שיש לו את המחלה של אסיפת ממון. רובם ככולם של הקבצנים הללו, זה השם ישמור, הם צריכים גמילה. אני לא יודע אם יש איזה אי באיזה מקום בכדור הארץ ששם אפשר להניח אותם ולגמול אותם מהמחלה הנוראה הזאת. אוהב כסף לא יסבע כסף, והם עוצרים, עוצרים, עוצרות. זה דבר ידוע, והכרנו כבר לא אחד ולא שניים ולא עשר ולא עשרים, אלא לא אגזים מאות שכך היו ואחרי כן לא עליכם נפטרו. מצאו בבתיהם סקים על גבי סקים של ממון שאנשים נתנו, וחבל. פשוט חבל, יש בזה איסור בל תשחית. גם לדעת הרב שלמה זלמן אוירבך, יש בזה משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה נותן לו והוא לא ראוי, הוא לא אגון, הוא לא זקוק, ואתה נותן לו, אז אתה מלמד אותו להמשיך ולעשות כן ולרמות. זה נותן, עובר, קום לעשות מצווה, עובר עבירה שלפני עיוור נותן מכשול. וזה דבר, זה מסתבר, זה מתקבל על הדעת, מובן בהחלט. ואכן צריך מאוד להיזהר, לא לתת צדקה רק לגבאים הגונים ולאנשים מוכרים או משפחות שאנחנו מכירים אותם אישית. ולא חסר, כתוב בפסוק, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז יש תמיד עניים שמצילנו והם זקוקים, אז צריך לחפש אחריהם ולחזר ולחקור מי באמת עני ומי באמת הגון. וכן גבאי צדקה, יש גבאי צדקה ישרים ותמימים. אני לא עושה הכללות, אני יודע ואני עצמי מכיר כמה גבאי צדקה טובים והגונים, בעלי חסד שעושים חסד עם הבריות. אז לאלה מצווה לתת, אבל יש קופות צדקה וגם קופות מאורגנות שאני לא יודע מה מתרחש שם, או שאני יודע אבל לא יכול לדבר. וחבל מאוד, חבל, חבל, חבל שהכסף הולך לא למקומות שצריך ללכת. צריך עינה פקיחה והרבה שכל ודעת ודרישה וחקירה לדעת למי לתת. בכל אופן, אלה שעומדים בצמתים, ודאי עבירה הם עושים. כמה עבירות יש? א', שמים נפשם בכפם, כי מסכנים את עצמם ואת שאר הנהגים. הרבה פעמים גורמים אקסידנטים בין רכבים, כי הרכב זז כדי לא להתעכל בו ופוגע ברכב השני. וגם הם עוברים על איסור פריצות. איפה איסור של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? מה? הכביש והצמתים הומים, מלאים אדם מכל הסוגים. איך מותר לעמוד שם? איך מותר? בקושי אנחנו מתירים לעצמנו לצורך גדול לחצות איזה צומת או לחצות איזה דרך, כי לא ייתכן שלא יפגוש איזה מראה, ואפילו הרבה לא יודעים את ההלכה, וסתם מורים, כאילו רק אם ראה אישה שהיא לבושה שלא בצניעות, אז הוא עבר. לא! גם אם ראה אישה צנועה, והסתכל עליה, יש לו אבון גדול. כי אשת איש זה הכי חמור. אם הוא ראה אשת איש, זה הכי חמור. אלא מה, אם אדם לא הייתה לו הסתכלות אלא ראייה בלבד. ראייה זה, הוא פשוט רוצה לראות את הדרך, לראות את הכביש, לראות את הרחוב. אז נתקלו עיניו באיזה אישה, ואפילו צנועה, הוא לא עשה עבירה. אבל אם הוא מתחיל להסתכל או להתבונן, זה איסור דאורייתא. אז רבים וטובים צערי לא יודעים את ההלכה הזאת ואת האיסור הזה, צריכים מאוד להיזהר, וצריך לכן ללמוד ספרי מוסר כדי לדעת מה אסור ומה מותר. היו לומדים שערי תשובה לרבנו יונה בחודש אלול, ושמו מביא גם את ההלכות שאמרתי בסופו בספר היראה, בסוף שערי תשובה מביא סעיפים מדהימים, מחכימים מאוד, וכדאי מאוד בימים האלה של אלול לעסוק בהם. תודה.
תודה ויישר כוח. כאמור, גם בפרשה הזו, פרשת כי תצא, הרבה עניינים של בן אדם לחברו. ושאלה שנשאלת פה, שואל המאזין, יש לו הזדמנות לקנות רכב מכונס נכסים. האם בכלל דברים שכונס נכסים שהוא לוקח את זה מיהודי, מנשל אותו מרכוש, זה יכול להיות גם דירה? מה דעת התורה בעניין הזה של קנייה מכונס?
האמת שמעיקר ההלכה אין איסור, אבל מצד ועשית הישר והטוב, או מצד מידת חסידות, וכן מצד דבר שאולי אין בו סימן ברכה, אז כדאי לאדם להימנע מלקחת דבר כזה, אלא אם כן הוא יודע במודע שהאיש הוא היה לא כשר ועשה מעשים לא כשרים, ולכן החליטו לו את המכונית, את הרכב. זה מצוי גם במשכנתאות שלוקחים דירות מהבנקים, שהם מחליטים לעצמם את הבית שהוא ממושכן ומוכרים אותו. את צריך באמת לברר מי גר שמה ולמה. לפעמים זה סתם אדם שהשקיע ולא עמד ולא לקח את זה לשם דיור, אלא לשם מסחר או לעוד השקעה. אז באמת אין איסור לקחת. אבל לפעמים זה אדם מסכן שזה קורת גג שלו, או כל שכן וכל שכן אם יש לו ילדים קטנים ועכשיו הם מושלחים החוצה. זה לא טוב. זה לא טוב בכל פעם שיעבור בעל הבית הזה ליד הדירה ויסתכל, אולי יזלגו עיניו דמעות, או ליבו יהיה צער, יתענח, אז כמה זה לא טוב. לכן צריך לדעת שאת הדברים האלה, רק אם אתה ידוע לך בבירור ב100% מה היה המקרה, אז תשאל רב, גם אל תסמוך על עצמך, תשאל רב נבון שיענה לך ויפסוק לך מה לעשות. תודה.
תודה רבה. שאלה של מאזינה מסרון, היא מכינה בצק לחלה, והיא רוצה חלק מהבצק שהכינה לחלה להוסיף עליו סוכר כדי לעשות מזה עוגה. האם, אני ככה מניח, היא מתכוונת לחלק הנוסף, האם ברכתו הופכת להיות מזונות כנראה, או שזה אותו בצק?
אם היא מערבת את הסוכר בתוך הבצק, ודאי אין ספק שזה הופך להיות מזונות לספרדים, כי זו שיטת הרמב״ם. אבל אם היא מפזרת סוכר מלמעלה, זה עדיין לא הופך אותו, וזה נאפה כלחם או כלחמנייה. אז לחמנייה ולחם שברכתם המוציא לכתחילה, אני מדבר, לא מדבר בלחמנייה מתוקה, ששוב פעם, ספרדים, לחמניות מתוקות, זה ברכתם מזונות, אשכנזים, זה המוציא להם מן הארץ, כשיטת הרמה. אבל שיטת מרן הבית יוסף פסק לסברת שלושתם, רב היי גאון, רבנו חנן אל והרמב״ם. אז בין אם זה כוסס, בין אם זה ממולא או מעורב הבצק סליחה, אם מעורר בבצק באיזה טבלין, או בדבר מתוק, או מלוח, זה מזונות, בין אם הוא ממולה. זאת אומרת, זה כמו לחם, ממולה בשקדים ואגוזים. לא ממולה בבשר, שבשר זה דרך לאכול אותו עם לחם, או ממולה בגבינה, וזה לחם ממש, ממולה בגבינה, זה משהו אחר. זה לא בורקס, אני מדגיש. הבורקס הוא עשוי כבר הבצק מעיקרו עם מרגרינה. זה דבר שמאוד לא בריא לגוף. אבל מה לעשות? יש אנשים שאוהבים. אז זה בורקס ודאי מזונות, גם אם זה ממולה בשר, גם אם זה ממולה גבינה. כי העיסה עצמה כבר הפכה להיות מזונות. אבל אנחנו מדברים על העיסה שהיא על בסיס לחם. ממש כמו לחמניה. לא כוססת, לא יבשה, אלא רכה. והיא ממולת, הסתובב במים ממולת, כיוון שמרן באותו סימן הביא שתי הלכות שנראות כאילו הפוכות זו מזו, אבל זה תלוי מה. בתחילה הוא דיבר על אלה הממלאים אגוזים ושקדים וכל מיני מתיקה, או אפילו כמו הסמבוסק ששמים בתוכו חומוס בבצל, ואפילו לא מתוגן אלא עפה אותו. זה הפך להיות מזונות, אבל כמו שיש בו שמן, אני מדגיש. אבל אם מילא אותו בבשר, והבצק הוא בצק של לחם, צריך שני תנאים. בשר, הבשר במילוי, והבצק הוא בצק של לחם, זה ברכתו המוציא לחם מן הארץ. תודה.
תנו ברשות הרב שאלה שחוזרת על עצמה, שניים, שלושה אנשים, לגבי המנהג לקנות סכין לפני ראש השנה, מה מקורו ומה לעשות, שואל המאזין הראשון.
שאני בור בעם הארץ בנושאים של סגולות, לא יודע, הסגולה הזאת עשתה לה כנפיים בעשור שנים האחרונות בכל העולם כולו, ואין לי מושג, אין לי מושג מה העניין של זה. אז כל אחד מפרש שחותכים בשמיים את הפרנסה, והמלאך הממונה, השם שלו חטא כף ועוד. אבל הסגולה התוקה זה מה שתקנו לנו גדולי ישראל בכל הדורות. בתוך התפילה להתפלל, בתפילה יש שם שערי פרנסה טובה. וכמה פעמים אנחנו אומרים שם, בספר חיים ברכה ושלום, שואה ונחמה, פרנסה טובה, גזרות טובות, נזכר ונכתב, אנחנו וכל עמך ישראל חיים טובים ולשלום. ועוד, מי לנו גדול מרבנו הארי, שתיקן לומר פרק כ"ד בתהילים, בערבית ובמוסף, לפני עלינו לשבח, של ערבית ובמוסף, הן ראש השנה, הן בלילה, היום הראשון, יום השני, והן גם ביום הכיפורים. ויש בזה, ויש שם תפילה על הפרנסה. כי הפרק הזה מסוגל לפרנסה. ואגב, גאון רבן יוסף חיים, שוב, שהיום, יום פטירתו, זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל, הוא כותב בספרו לשון חכמים, נאמר את הפרק הזה, כ"ד בתהילים, כל יום מעשרת ימי תשובה. הוא כתב שם איזה תפילה לומר אחר כך. אבל גם אם האדם לא מצוי בידו אותה תפילה או אותו ספר, יאמר את המזמור בכוונה במשך עשרת ימי תשובה, זה סגולה לפרנסה, כי יש בו המון רמזים ושמות הקודש היוצאים מראשי תיבות, מסופי תיבות, מגמטריאות שם. כל פסוק ופסוק יש עוד ממש כוונה שלו. ואנחנו לא יודעים לכוון, גם מי שלא יודע לכוון, יקרא ויאמר על דעת רבנו הארי, אני אומר את זה. וכך יקרא ויאמר את הפרק הזה כמו שצריך. לא לא צריך להגיד, הצהל אותי, הוא צריך להגיד שהוא מקשר את עצמו לרבנו ארי? לא. אין צל נוסח כזה. אלא יאמר, אני אומר את המזמור הזה על דעת רבנו הארי שכתב לאומרו. ורבנו הארי יפעל בשמיים. אז ככה יהיה לו פרנסה טובה. העניין של סכינים, אני לא כל כך בקי בהם. בסדר, ישראל ישראל.
תודה רבה על הרב, ואנחנו עם עוד שאלה, שואלת מאזינה לפני מספר שבועות, שאלתי את הרב לגבי בן משפחה שהגיע לגיל 83, ואז התברר שלא עשו לו בר מצווה, כי הוא היה באותו זמן בבריחה ביערות בתקופת השואה. איך לנהוג? הוא לא, היא לא הבינה כנראה, מהו הסדר הלכה למעשה בר מצווה לבן 83?
אין הרבה מעשה מה לעשות, שיקבל עליו עוד מצוות כמו כל יהודי, זה הכותרת. הפרטים, האמת שבדרך כלל מי שמגיע ל-83 אומרים זה בר מצווה שנייה, כי בגיל 70 זה כאילו מתחיל להיות תינוק מחדש, מונה שנה ועוד שנתיים. בזמנו ביקר בישיבת פורת יוסף, שהיינו בחורים צעירים, הגאון הגדול רבי אליעזר סילבר, הוא היה עוד מהזקנים של ליטה עם החזון איש והרגוצ'ובר, ושכחתי, הוא הזכיר לנו עוד אדם רביעי היה איתם, היו ארבעה גדולים שישבו ללמוד יחד, היו לומדים באותו ישיבה באותו מקום, והוא ישב ודיבר במשך 4 שעות רצופות, ואני מסופק אם הוא שתה בקושי כוס מים ששמו לידו, והתחיל בבוקר, סיים בצהריים, דיבר בעל פה, שאל איזה מסכת אתם לומדים, כתובות, פתח איזה ספר, רק את השער של הספר, ולא פתח את הספר ולא כלום, ודיבר 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 ופלפל איזה קושיות ותירוצים, והביא, אז הוא אמר לנו, אני כבר אחרי בר מצווה שנייה. זאת אומרת, הוא מרמז לנו שהוא עבר את ה-83. אחר כך, אריך ימים עוד, עד אחרי 90. היה איש מאוד מאוד חריף. סיפרו עליו סתם אנקדוטה מעניינת, שהוא היה לו רכב מיוחד, אמריקאי, שיש לו ככה, יודעים, קדימה, המנוע נמצא מקדימה, וזה ארוך, יותר בטיחותי גם. אז הוא היה נוסע ממדינה למדינה בארצות הברית. שעות. נסע בלילה ב3:00 לפנות בוקר. היה ממהר כדי להגיע לאיזה עיר, לתת שם שיעור בישיבה ביום. והנה, כנראה לא שם לב, נתקע בעץ. האוטו הלך, אבל הוא יצא שלם בלי פגע. יצא החוצה. מה, מה קרה פה? מה היה? אמרו לו, העץ. אמר לעץ, מי אמר לך לעמוד לי פה בדרך? כך היה, היה בתחן היה, ולוקח כל דבר קל. מיד החליף רכב, נסע על היד שלו, כי הרגיש שליחות שהוא צריך להרביץ תורה. זה הגאון רבי אליעזר סילבר, זכותו תגן עלינו. גאון הגאונים היה בקי בכל הסף, על פה, עם כל המפרשים שסביבו. ופלאי פלאות היה. אז אני חוזר לעצם השאלה שהייתה, למה הבאתי אותו?
בעניין של המבוגר בן 83.
כן, אז 83, אז נעזור למבוגר הזה. מקסימום שעשה, אין הכי נמי, כדאי לעשות לו איזו סעודה קלה, לא חייב להיות בשר, מיהיו 10 אנשים שם, ויניח את התפילין. יקנה תלית חדשה, יברך עליה שהחיינו ויכוון על כל המצוות שהוא עושה אותם כעת לראשונה, ויתחיל ללמוד את סדר תרי"ג מצוות, מה צריך יהודי, מה מבוקש מיהודי לעשות, שמירת שבת, אכילת כשר ועוד, ומשם ממשיכים הלאה לדרך העולה בית אל, וכך יעלה ויפריח ויצליח. לצערנו יש כאלה, אבל שמחתנו שברוך השם הקדוש ברוך הוא מקבץ נצחי עמו ישראל ולא ידח ממנו נידח. הוא מביא מכל כנפות תבל לכאן או לכל מיני ריכוזים שיש שם יהודים טובים שפוקחים את העיניים של עיני העברים, זה נקרא. זה אשריהם ואשרי חלקם שמזכים את עם ישראל להתקרב לאבינו שבשמיים. תודה.
תודה, תודה, יישר כוח. והנה, עוד שאלה, מגיל 83 שואלת המאזינה על ילד בגיל 4, משפחה ספרדית, גידלנו לו פאות, אבל הנחנו לו אותם מקדימה, ועכשיו אנחנו נודע לנו שצריך להניח אותם מאחורי האוזן.
זה לא חייב.
הילד לא רוצה, היא אומרת.
הוא רוצה, בסדר, יעשו לו את זה מאחורה, כמו שהוא רוצה. לא לכפות עליו ולא לעשות נגד רצונו. גם צריך לדעת שמותר לגזוז פאות. לא, אני לא אמרתי לגמרי, להשאיר, אבל יש כאלה שחושבים, בפרט של החסידים, שמשאירים את הפאות ולא מגיעים בהם, פאות הראש. ולא היא, לא, בקבלה אין דבר כזה שלהניח את הפאות של הראש עד רבה. המקובלים היו משתדלים, פאות הראש הם יותר דין, כי פאה גמטריה אלוקים, כך אומר רבנו ארי, והם יותר דין של הראש, ואילו של הזקן זה פחות דין, שמה זה י"ג מידות של רחמים מתגלים בזקן. אז את הפאות של הראש אנחנו כן מקצצים. כך היו גם המקובלים, נזהרים כן לקצץ אותם, לא משאירים אותם שיתארכו מדי, אלא התקצצו. אז אפשר לגזוז ולהניח אחרי האוזן. ושיגדל העיקר לתורה, לחופה, מצוות, מעשים טובים, בתוך שאר ילדי ישראל.
אמן ואמן. ילד בן 4, האמא הצדקנית ששואלת, הנה, שאלה מתאימה לנו לראש השנה, שואל אותנו המאזין על וידוי בין הסדרים בתקיעות, האם מיושב בלחש או דווקא בירור, וגם הוא שואל שאלה נוספת שמתקשרת לתקיעות, או במוסף באיזה סדר לתקוע, תשרת, 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 או בסדר השני, כפי שיש שני נוסחים.
האמת שפעם... בוא נענה קודם על השאלה הראשונה. שאלה הראשונה אמנם נזכר בקבלה של רבנו ארי שיש להתוודות בלחש בתקיעות בין תשרת, שלוש תשרת לשלוש תשת, כי עושים הפסקה שם, ובין שלוש תשת לשלוש תרת, אבל דעת חכמי הפשט שלא לעשה כן משום שזה הפסק. וידוע היה מסע ומתן בין שני איתני עולם, הגאון הרב אלישיב והגאון הרב עובדיה יוסף. זה מובא בספר שו"ת יביע עומר. הגאון הרב אלישיב סבר כמו הקבלה, כי סבא שלו היה בעל לשם שבו באחלמה עליו השלום. הרב יוסף היה פה בירושלים גאון גדול בפשט ובקבלה, והוא הלך בדרכו. הוא סבר שכן, הוא הביא ראיות, כל מיני ראיות, אבל מרן הרב עובדיה יוסף השיב על דבריו. הוא כתב שוב, כי לפני זה כתב שלא יעשה כן. הוא השיב לו שכן אפשר והביא לו כמה ראיות. והרב עובדיה, עליו השלום, השיב על דבריו. אז כל אחד יעשה כפי מנהג אבותיו, ואולי טוב להרהר בהם, כי גם הערעור של הבידוי הוא חשוב מאוד, והסיבה שבשעת התקיעות זה טוב מאוד להרהר בידוי על העוונות שאדם עושה, כי אז זה הזמן שהשטן מתבלבל ועל ידי זה נמחלים עוונותיו של אדם. אז כדאי, גם כדאי לפחות להרהר, אם הוא, לא, אם הוא חושש צד של ברכות ספק ברכות או ברכות לבטלה שברך ועדיין לא יצא, כי עדיין לא קיים כל המצווה בשלמותה עד שנתקע או נשמע גם תשת וגם תרת. אז זו הסיבה. עכשיו לגבי, הוא שאל עם
לגבי הנוסח,
הנוסח, אז כל הנוסחאות יש להם מקור בראשונים, מי שיעיין, וגם בספר שופר בציון הבאנו את הדעות הראשונות של בעלי התוספות והריף והרוס ועוד. היה מנהגים שונים, ובחוץ לארץ, באמת עד לפני, אולי עד היום יש קהילות כאלה, הם תוקעים בפעם הראשונה, למשל, בהתחלה זה זיכרונות, ישראל יום הזיכרון, עכשיו תוקעים שלוש תשרת, אחר כך יש לו שופרות, שלוש תרת, תשת, אחר כך יש לו שלוש מהישמה, אתה נגלית וענן כבודיך, אחרי זה זיכרונות, שופרות מלכיות, מלך על כל הארץ. כן, אז שמה תשת תרת, אבל כבר גם על פי הקבלה וגם על פי הפשט נהגו, הסתנה מנהג, ואצלנו, בעיקר בני ספרד, יש עדיין אולי קהילות מסוימות של האשכנזים שקצת נוהגים אחרת. האמת שזה לא מעכב, אבל עדיף שבכל פעם יהיה אותו דבר, אותה סדרה, תשרת, תשת, תרת. שלוש הפסקות בעמידה של כל אחת מהן, תשרת, תשת, תרת, וכנל וחזרת תשת. הרי בנבטי שברת עריף הייתה שלא לתקוע בלחש, שזה מבלבל את המתפדדים, והם מחכים או לא יודעים לחכות, או לפעמים באמצע. אבל באו חכמים ואמרו שכיוון שכך ראינו בספר הערוך ובעוד מקומות בראשונים שתוקעים 101 תקיעות כדי לבטל מהפעיות של אם סיסרא שפעתה והיא הייתה מכשפה גדולה והיא רוצה כאילו לקטרג חס ושלום על העוונות, אז אנחנו כדי לבלבל אותם ולסתום פרי השטן תוקעים את התקיעות הללו. גם יש סוד, רבנו ארי כתב בתורמיתין, תורמיתין זה כוח, טו טו טו, זה תורמית נקרא, טו 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 טו, אז כל אחד כזה זה יקרא תורמית. אז יש שיעור של תשעה תורמיתין בכל קול, ובתשרת בתקיעות יש שם חי תורמיתין, אז סך הכל שלהם יוצא אחר כך מבטל את השטן, גמטריה שטן שהוא מבטל שטן. וכן גם כן יש שמבטל רע של יצר הרע של מצוות עשה, אך יש יצר הרע מיוחד למצוות לא תעשה. אז כל זה בנוי על איזה אדנים נפלאים, ולכן לא לפספס ולדאוג שיהיה תוקע ירא אלוקים ותלמיד חכם שומר את העיניים, שומר את הפה, שהוא יהיה מליץ יושר עלינו. כתוב בהלכה שהוא יותר מהחזן, נאמר כהל עדתנו עליך ישמוכו ועל ידך תהיה סליחתו. אמנם זה יום הכיפורים, אבל כהל עדתנו עליך ישמוכו בראש השנה והתוקע. אז להשתדל להתפלל איכן שיש תוקע טוב, או לשמוע תוקע טוב, גם אם התפללת במקום אחר, זה חשוב מאוד.